ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב יהודה.
בוקר טוב ברק סרי, מה קורה? תגובה ראשונה של נציג תימן, בבקשה.
רגע, לפני זה.
הערתם אותנו בשלוש בלילה.
רגע, לפני זה.
כולם הלכו לממדים.
חכה.
תן תגובה ראשונה.
לפני כן, אני רוצה לברך אותך לרגל קבלת התוכנית החדשה.
תודה נסיך.
14.
תודה מותק.
לייט נייט, מאיזה שעה?
כן.
11.
יגובש ונעדכן הכל, תודה, תודה, תודה.
שיהיה בהצלחה. תודה נסיך.
כן, עכשיו תגובה ראשונה של נציג העדה התימנית. מה עשיתם לנו? למה לא בשש בערב? מה קשור 2:30 בלילה?
אתה מבין, החבר'ה, אתה יודע, יוצא לי לדבר הרבה על התימנים, על העקשנות שלהם. אתה יודע, המדינה שמרוחקת 2,000 קילומטר, כמה? 2,000 קילומטר מישראל.
נודניקים!
איזה נחישות. תראה איך כולם קרסו מסביב, הסורים, וחיזבאללה, חמאס בכלל לא קיים, ואלה על הרגליים ממשיכים לראות.
יש להם דובר סרי, לא?
סרי, איך יהיה סרי?
יש לכם... בטוח יש לך איזה בן דוד של בן דוד של בן דוד של נכד שיגיע.
אם פתחנו את עניין של סרי, אז בואו נתחיל בבדיחה.
נו.
בשנים שעבדתי עם אהוד ברק, התחיל שם העניין של הגוגל ארת. אתה יודע, סיורים בתוך מדינות שנורא שווה את דמיונם של הרבה אנשים. אהוד כמו אהוד, איש סקרן, היה ככה... יושב בלילות, מסייר במדינות, חלק מדינות שהוא היה בהם לפני זה כחייל, כקצין ביחידה, וחלק מדינות חדשות. ויום אחד, אני זוכר, היינו בחול, ומה נשמע בבוקר, רק תקשיב, כל הלילה סיירתי בתימן, והגעתי, מצאתי את הכפר, כפר הולדתם של אבותיך. אמרת, איזה זה? אומר לי, תשמע, יש, אני יודע, 354 קילומטר דרום-מזרחית, מצענה, ודי, שנקרא ודי סר, ומשם המקור של המשפחה, עד היום שם מתחת לוודי. איזה כמה בניינים, כמה שוחות, אני יודע, כמה בתים, שם המשפחה גר. לימים הבנתי שגם יחיה סרי, מהדובר של החוטי, מהמקור של המשפחה, הוא גם
משם. אמרתי לך שיש לך איזשהו קשר לאירוע הזה.
לא, אבל לספר עוד בדיחה שהיא כנראה מידע על האמת. השבוע, באולפן הבוקר, ראיינו את האלוף במילואים ישראל זיו. ואז רסקין שואל אותו, אומר לו, תגיד לי, מה יהיה? מה יהיה עם התימנים האלה? אתה יודע, כולם נרגעו, הם ממשיכים, כאילו, אתה יודע, אנחנו כבר שנה וחודשיים בתוך האירוע, ממשיכים לראות כמו משוגעים, מה יהיה? אז אלוף ישראל זיו אמר, תקשיב, התימנים האלה זה כמו מסטיק שנדבק לך לנעליים. אני קפצתי, אמרת, אלוף זיו, אני מוכה בשם התימנים, אומר, אתה יודע מה, אנחנו נחריג אותך. אבל אין מילה אחרת, מסטיק שנדבק לנעליים.
זה מוזר, כי פחממות זה דבר מתיש, זה דבר מוריד, אתה מבין? הם כל היום על הפחממות, 2:30 בלילה אתם אמורים להיות מרוסקים.
איזה פחממות?
מה קשור עכשיו?
זה אחת המדינות.
נו.
העניות אם לא ענייה ביותר בעולם, יש שם רעב, אין שם כלום, אין שם באמת כלום מכלום בכלום.
אתה עושה עכשיו בדיחה סטיגמטית על מוסדות.
לא, אבל זה אפילו לא פחמות.
זה שאתם אוהבים צ'חנון וזלוף ורסק עגבניות וזה לא יכול. יש פה תבנית, יש פה, צריך, עושים גג עדתי. אתה לא יכול לשבור את זה ככה פה עם מוסדות.
אני אומר אופה, מהקשנות של התימנים והנחישות שלהם להמשיך לראות לעבר ישראל.
טוב.
מדהימה.
אפרופו הקשנות, אני מניח שבהמשך נדבר קצת בעניינים הביטחוניים, אבל אנחנו בעיצומה של סערת, סערה משפטית, ואני שמעתי השבוע כמה דברים מדהימים, אספתי לך, הראשון, באמת שאולי כדאי לדון בהם, זה דווקא היה אתמול, כבוד השופט בדימוס חנן מלצר מגיע לוועדה, שקשורה לתאגיד, לא רוצה לדבר על התאגיד, אני רוצה לדבר רגע על ההתנהלות של, של כבוד השופט מלצר, בוא נשמע מה הוא אומר רגע בלקטע השני, שבו הוא מדבר על, על התקשורת ועל החטופים.
תודה רבה שהזמנתם אותי לוועדה, ואני רוצה לומר שאנחנו נמצאים במצב מיוחד ומצב חירום, לא רק בגלל המצב הכללי, אלא גם בגלל המצב הפרטני שבו אנחנו דנים. האמת היא שאני יודע שמופיעים כאן בכל ועדה נציגים של המשפחות של החטופים,
היו ביום שני, בדרך כלל הם באים ביום שני, ברביעי פחות.
אז אני רק רוצה להסביר את הקשר.
תקשיב טוב.
העובדה שהמשפחות של החטופים מופיעים בכלי התקשורת, ומציגים את הזעקה שלהם, וכלי התקשורת נותנים להם ביטוי, זה אחד מהדברים שבין השאר רוצים להוריד מהתקשורת.
זהו. די שאילו. זה אחד הדברים שרוצים להוריד מהתקשורת. לא אומר, אני אסביר.
אני לא הבנתי.
אומר כבוד השופט מלצר שם מתחילת הוועדה, כיוון שאם יורידו לצורך העניין את התאגיד או משהו כזה, אז זה יפגע משפחות החטופים, כי לא יהיה להם איפה לומר את הדברים, בסדר? זה פחות או יותר הסאבטקסט של הדברים שלו. עכשיו אתה מסתכל בצד, אתה אומר את זה. קודם כל, רמת הטיעון. כאילו, אתה יודע, אתה לא עורך דין מתחיל, אתה לא עורך דין מתקדם, אתה לא שופט מתחיל, אתה לא שופט מחוזי, אתה כאילו כבוד השופט חנן מלצר. אחד הטיעונים שלך לעניין סגירת התאגיד היא שהחטופים, שלא יהיה מקום להשמיע את החטופים. עכשיו תגיד, יש מישהו במדינה שקונה את הדבר הזה? הרי כולנו חיים את החטופים.
טיעון, טיעון לא טוב עד מביך.
זה טיעון כל כך מביך,
אפילו לא הבנתי למה התכוון השואל.
אתה שופט עליון, כאילו מכל הטיעונים בעולם, הלכת לסיפור הזה של האם יסגרו את התאגיד, לא יהיה לאיפה לחטופים להגיד את דברם, אין 12, אין 13, אין 14, אין ישראל היום ידיעות אחרונות, אין תקשורת, אין טוויטר, אין רשתות, אם יסגרו את 11, לא יהיה סיפור של החטופים, זה רמת הטיעון, זה באמת היה, איך אמרת, מביך ועלוב. והדבר השני שמאוד מאוד הפריע לי בדבר הזה, זה השימוש הזה. השימוש המיידי בסיפור של החטופים. כי יש פה אנשים, אתה יודע, כולנו כואבים את החטופים. כתב אתמול מישהו יפה, תכף אני אסתכל על זה, איזשהו ציוץ, על גם אלה שכאילו מתנגדים לעסקה, מה הם באמת מרגישים לחטופים. אבל כאילו היום, כל בן אדם שרוצה להתנגח במשהו שכאילו קשור בממשלה, הדבר ראשון הוא משתמש שימוש ציני, זול ועלוב בקודש הקודשים שנקרא משפחות החטופים. כן, זו הטענה שלך לעניין סגירת התאגיד, זאת חרפה, זה שימוש ציני וזול ועלוב. זה
פשוט לא נורמלי. לא רק אנשים, רגע, עמותים פוליטיים.
תן לי שנייה להשלים את הטיעון, ואז אני נותן לך את הכמה דקות שלך. והדבר השני ששמעתי ממלצר, וזה ממש ממש קצר, שים אותו רגע, ממש קצר, זה כמה שניות.
הם יכולים לקבוע מדיניות
ואמירה.
כבוד השופט, אתה תוכל להגיב לי כשאני אסיים. אני שמעתי אותך, הקשבתי לך קשב רב. אני רואה שאתה עומד לך על קצה הלשון תגובה.
פשוט אדוני לא מבין מה זה דמוקרטיה.
אדוני לא מבין מה זה דמוקרטיה. דרך אגב, בסוף יש מישהי שם שאומרת משהו יותר חמור, חבל שקטעתי אותך. מה לעשות, השר לא למד לימודי ליבה. כן? עכשיו, זה דרך אגב, זה השר הדוקטור,
רגע, תן לי שנייה להשתים. שאני אבוא להגן על כל אמירה.
אני לא בא אליך, אני מדבר למאזינים. הדבר, אני אומר, הדבר הכי מביך באירוע הזה, קודם כל, תראה מה זה גזענות שיושבת לך פה מאחורי הראש. דוקטור שלמה קרי, דוקטור שלמה קרי, אומרים עליו בדיון, הוא לא למד לימודי ליבה. הרי אני לא מתאר לעצמי שאם הייתה יושבת דוקטור גלי בערב מיירה, ואומרת איזשהו טיעון לגבי סגירת, לא יודע, כל דבר, אף אחד לא היה אומר, רגע, היא לא למדה לימודי ליבה. אבל קרי, הבדיחה הזה, הפרנק הזה, הספרדי ההוא, הוא לא למד לימודי ליבה. הזלזול הזה של הפרנק הזה שלא למד לימודי ליבה.
נלך דבר דבר, לי מותר להגיד משל קרי, ולא לא שם...
אני אשמח, אתה ידיד אמת של ישראל הראשונה, אתה בטח שצריך להגיד, אבל אז יושב לך כבוד שופט בוועדה, והוא יושב מושלם, אתה לא מבין מה זה דמוקרטיה. זאת אומרת, אנחנו יודעים הכל, אנחנו הוא הדמוקרטיה, והוא לא יודע מה זה הדמוקרטיה. כל התפיסה המעוותת הזאת של האנשים האלה שיושבים בבית המשפט העליון ועכשיו מתנגדים לזה שחס ושלום אף אחד לא ישנה את הרכב הוועדה, ואתה יודע מאוד מטריד, שרוצים שהשופט עמית ימנה בדיוק אנשים כמו כבוד השופט מלצר לעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית.
שים נקודה.
זה אנשים שצריכים לאפס את עצמם ומהר.
קודם כל, אני כבר למדתי במשך שנותיי שאתה יכול לאסוף ים של תארים, וזה לא בהכרח מעיד על חוכמה, וזה לא בהכרח מעיד על שכל ישר. עכשיו, אני אומר עוד פעם, קודם כל, אני מקווה שאתה תיתן לי פרנק שכמוני להגיד דברים על שלמה קרי, ויש המון להגיד דברים להגיד רעים על שלמה קרי בלי לחשד בגזענות. אז שלמה קרי, תוקפים אותו למרות שהוא דוקטור, מה הוא? לכלכלה? למרות שהוא דוקטור לכלכלה, והוא הוכחה נוספת, אתה יכול להיות דוקטור כלכלה, אבל איש חשוך, איש שעובד מטעם יאיר נתניהו ובנימין נתניהו, כמעט בלי שום דעה מעצמו, סוג של אסקופה, אדם שבאמת אומר דברים נוראים, קשים, בלי קשר לתארים שלו, יכול להיות לא דוקטור, יכול להיות פרופסור ב-15 תארים, זה שטויות. האיש הזה באמת אחד השרים הגרועים בתולדות ממשלות ישראל, ואחד האנשים הכי משסעים בתולדות הפוליטיקה הישראלית, למרות שהוא טוניזאי, במוסד טוניזאי, ודוקטור בר אילן נדמה לי. אין לזה שום קשר, ואפשר לבקר את שלמה קרי בלי שישר לקפוץ ולהגיד הדתי שמדתי. מה?
לא, זה נותן לו את זה נכון. של... אני מה, של... אתה יודע מה? אני לא מסכים למילה מה שאמרת, אבל אתה צודק, מעניין שמותר לבקר אותו, אבל להגיד עליו, הוא לא למד לימודי ליבה, זה להגיד הוא טמבל. המזרחי הזה הוא טמבל.
אני לא יודע מי אמר את זה, אף אחד לא אמר.
זה בדיוק מה שרצו לומר.
אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה.
אם היה יושב שם דוקטור אחר, בסדר? דוקטור מנואל טרכטנברג.
נתת שתי דוגמה.
ונותן טיעון נוראי ודפוק. אף אחד לא היה אומר, הוא לא למד לימודי ליבה.
אבל נתת דוגמה.
נגד קארי מותר.
אבל נתת דוגמה.
כי הוא פרנק, זה הסיפור. אתה יכול לבקר אותו על הפעילות שלו, אין שום בעיה.
אבל אתה הרי פתחת את התוכנית באמירה מגוחכת של שופט עליון לשעבר, אשכנזי למהדרין, השופט מלצר, גיחכת אותה, תעמי בצדק, אמירה לא טובה, שאם יסגרו את התאגיד למשפחות החטופים לא יהיה פתחון פה.
ואף אחד למרות הטיעון הזה לא אמר לו, הוא לא למד ליבה.
לא, בסדר, אבל אתה
גיחך. לא אמר שם אף אחד בוועדה.
תן להגיד משפט בשביל
לפרוס. אני מחדד. אף אחד לא ישב בוועדה, אני נותן לך ברק, אף אחד לא ישב בוועדה, שמע את הטיעון המביך והאידיוטי הזה, ולא אמר לו, השופט לא למד לימודי ליבה. זה הסיפור!
אני חושב...
זה נקודת המוצא שהספרדי לא למד לימודי ליבה.
תראה, אני חושב, ולי מותר, איך אומרים, חופשי לדבר על זה, בלי שאני יואשם בגזענות כמובן. אני חושב בכלל שכל ההליכה הזאת, המחוזות האלה...
תימני הכי אשכנזי שאני מכיר.
בסדר, תימני הכי אשכנזי, אוקיי, תגיד מה שאתה רוצה. אני חושב שההליכה למקומות האלה, שזה חלק אסטרטגיה, זה לא אמירה שלך באלמה, אני לא חושב שאתה שותף למכונה הזאת ולאסטרטגיה הזאת, אבל אתה הנה, אתה עכשיו עושה בשימוש.
הסכמת איתי, אז אתה גם חלק מהמכונה.
לא, לבוא ולהגיד על כל איזה אמירה נגד שר, יכול להיות כמו שאתה אומר, דוקטור לכלכלה, חבר כנסת, שופט עליון, להגיד איזה מה, וכמובן במקצועות אולי פחות, כל אמירה נגד בן יוצא עדות המזרח, שהיא נגועה בגזענות, שהיא נגועה בזה, והנה
אמירה?
הם רוצים, תן לי.
אם אתה רוצה לבקר אותו מצוין, אם אתה אומר לי. הוא לא למד לימודי ליבה, אז אתה גזען.
לא, אני אומר לך שאתה יכול לבקר את כל בני העדות, ואתה יכול להגיד כל מה שיש, ולא כל דבר זה גזענות. אני אומר לך למה, כי עושים בזה עכשיו שימוש. אני חזרתי כבר עד זרה, אתה יודע מה, אני לא אחזור על זה, על מה שאמר נתן אשל, כי באמת אני כבר משעמם את עצמי. אבל יש כאן חלק מאסטרטגיה, לבוא לבני עדות המזרח ולהגיד להם, בזים לכם, לא אגים לכם, הם לא רוצים שאתם תהיו כמוהם, הם לא רוצים שיתקדמו, אנחנו, כן, אנחנו, תומכי נתניהו, כן, שאין אליטה ממנו, אין אליטה ממנו בכל הרזומה שלו מהיום שהוא נולד ועד עכשיו, הוא מייצג את כל האליטה שיכולה להיות אליטה, הוא מייצג אתכם, ולעומת זאת אנשים אחרים שהם בשר מבשרכם, הם נגדכם, הם רוצים לבזות, תקשיב, זה קשקוש, ולצערי הרב, יש לזה באמת קהל מאמינים, ויש כאלה שאוכלים את הלוקשים ואת השטויות האלה. אתה יכול לבקר את קרעי, ואתה יכול לבקר את דודי אמסלם, ואתה יכול לבקר את ביטן, ואתה יכול לבקר את מירי רגב, ואתה יכול לבקר את וטורי, בלי שאתה תאושם בגוזנות. למה? כי חלק מהם מדברים שטויות, עושים דברים רעים, מובילים אותנו למקומות איומים, וצריך וחייב לבקר אותם, בלי שום קשר לזה שהם ההורים שלהם או הסבא והסבתא שלהם נולדו בתימן, מרוקו, טוניס או עיראק. לא משנה.
יש טריק מקסים שעושים עכשיו מהצד שלך, שכל דבר שאנשים אומרים...
איזה צד יש לי?
איזה צד אתה ברק?
איזה צד?
איזה צד ברק סרי? איזה צד? רק לא ביבי. חמור.
תגיד לי.
רלביסט מהכבדים וראש מחנה.
אבל מה?
כמעט עומד בראש מחנה הרלביסט.
לפחות לאומי ממך.
מה זה קשור? אמרתי מחנה שלך.
לפחות מסורתי.
מה הקשר? אני אמרתי שאתה פחות לאומי ופחות מסורתי.
עם דעות לאומיות.
אמרתי שאתה יושב במחנה הרלביזם, גם בגלל שאתה ימני, להפך, דווקא בגלל זה, זה כמו, אתה יודע, זה כמו שלוקחים את גואטה, וכל דבר שצריך להגיד נגד הממשלה וזה, אז לוקחים את איגל גואטה. כאילו אין 3 מיליון ספרדים אחרים, אבל איגל גואטה, כאילו פתאום גואטה.
אני אגיד לך למה איגל גואטה.
אתה רואה, ככה, אתם לא למדו ליבה. לא, הנה,
אתה לוקה בגזענות. אתה, כי זה המילה גזענית. כי גואטה חכם, כי גואטה חכם ומוסב, אני מאוד אוהב אותו.
משתמשים למשל באדם אחר.
אני לא אתן לך לעזוב את גואטה, לא.
למה לא לוקחים כל ספרדים בני ברק?
יש בן כספית, אשכנזים, ויש אמנון אברמוביץ', ויש
גיא פלג. למה גואטה מבקר את שס? למה לא נותנים לו במה? כי הוא מבקר את שס, כי כאילו הוא בשר
מה שאמרת עכשיו, אתה שכל הזמן...
זה בדיוק הסיפור, אז משתמשים בו. אבל עזוב, עזוב את גואטה.
תן לי משפט, אני אתן לך להמשיך. מה שאתה עשית עכשיו... זה גזענות תאורה. הרי מה באת ואמרת? לוקחים את גואטה, שהוא אידיוט שימושי.
אני אמרתי אידיוט שימושי?
לא, אני עושה פרשנות.
אז אל תספר, אל תספר מילים מילים.
מותר לי, הוא גם חבר שלי, אז אני יכול להגיד, הוא לא יעלה.
ולא קשור, אל תגיד עליו אידיוט שימושי.
אתה אומר, לוקחים את גואטה...
ואתה יודע מה, אם יגאל גואטה שומע, אני קורא לנבוא אותך.
אז אתה אומר...
מה זאת אומרת אידיוט שימושי?
אתה אומר לגואטה, אתה אומר, לוקחים את גואטה, כי רוצים להשתמש בו, שיגיד דברים נגד השאס, לצורך העניין.
ברור, זה כמוך.
מזמינים את גואטה כי הוא חכם, כי הוא מצחיק, כי הוא שנון, כי הוא מלא ידע. כי הוא מלא פלפל, כי הוא מלא קריזמה. כל הדברים האלה גורמים לאורחים, למי שמחליט מי ידבר מה, להזמין את גואטה שידבר. לא בגלל שהוא טוניזאי משס.
עכשיו אני רוצה להמשיך. קודם כל, רק לסגיר לנושא הקודם, מותר לבקר את מלצר ומותר לבקר את קרי. השאלה, איך מבקרים אותם? אם אומרים...
ביקרתי בסדר?
שנייה.
אני ביקרתי בסדר?
שנייה. זה בדיוק מה שאני אומר. מותר לבקר בזה. אבל אם לשופט מלצר, לא, אף אחד לא יישב בוועדה ויגיד לו, הוא לא למד לימודי ליבה, ואת קארי יגידו, הוא אומר טיעונים שלא מסכים אותו, הוא לא למד ליבה, פה. זה לזקק את כל נושא הגזענות, אמרנו, סגרנו זה. אבל יש טריק מקסים שאתה עושה אותו עכשיו, ועושים אותו כולם. אתה לא אומר את הדברים כי זה מה שאתה חושב, אתה אומר כי אתה חלק מכונת הרעל, וזה דף המסרים. ובכן יקירי, הבעיה עם הטענה הזאת, קודם כל, שהיא לא נכונה.
למה? אתה עכשיו בערוץ 14.
קודם כל, היא לא נכונה.
אתה עכשיו בערוץ 14. אתה חלק מהמכונה.
אני תכף יהיה בערוץ 14, ואם אני אהיה חלק מהמכונה שתגיד את הדברים האלה, ואם תגיד דברי אמת, אז כל הכבוד סוף סוף זה מצוין, זה נפלא. למרות שאני חש שאני אומר אותם גם מעל העיתון, גם פה ברדיו, תוקף ובצורה הכי עניינית, גם את סוגיית הניוס וכל הדברים.
זה היה בבדיחות.
זה היה בבדיחות. א', לא, אבל אני אגיד לך מה הבעיה.
אני מפרגן לך על בפרגון,
תודה,
עזוב,
תודה. אני באמת אוהב אותך, זה בדיוק הסיפור. אבל רגע, למרות שאתה נציג התימנים ואני גזען גדול, הסיפור, השימוש בעניין הזה של מכונת רעל, דף מסרים, כאילו, אני לא רוצה להגיד לך שזה גם, זה לא גזענות, זה מהמקום של לבטל כל תנאי.
אתה גם אמרת לי את זה.
לא, זה מהמקום, רגע, זה מהמקום, שנייה, אבל אמרת שאתה תיתן לי להשלים. מה זה חבר כבוד? נשיא של כבוד
בתואר הרלבי. אתה מטיח לי דבר ואתה טוען למה
אני לא מחזיר לך. אני לא מפקפק בטיעונים שלך. אני לא לוקח את הטיעונים שלך ואתה אומר, רגע, אתה אומר את זה סתם כי. אתה לוקח טיעונים שלי שהם טיעוני אמת, טיעונים חזקים, טיעונים טובים, ואתה אומר, רגע, אתה אומר אותם עכשיו, בגלל שזה חלק מדי זה. עכשיו, זה טריק ידוע. שבוע שעבר אולמרט היה פה, נפל על הנוער גבעות ועל ההתיישבות, מה הוא אומר? אתה מסית. איפה אדוני מסית? מי מסית? מה מסית? אתה יודע, היה לי סיפור שהם יצאו לאוהלים בירושלים, התנועה של רדמן וכולם יצאו לאוהלים, ואז העליתי תמונה של רדמן בכלל יושב אוכל ארוחת בוקר באיזה מלון. בסדר, נתפס מה זה עם המכנסיים למטה, ביג טיים.
ולדפסטוריה.
לא זוכר את זה מלון. מה זה חשוב, אבל כל הכבוד. אבל כל החבר'ה שלו, הוא הוציא את כולם לאוהלים, ארוחת בוקר, בום, במלון. אז מה הוא עשה? עכשיו כולם ירדו עליו וזה שתו לו את הדיים קשית. לטעמי די בצדק, כי זה באמת, אתה לא יכול לשלוח אנשים לגור באוהלים ולאכול ארוחת בוקר במלון. אני לא יודע אם הוא ישן שם, לא חשוב. אבל, ואז מה הוא עשה? הוא כתב פוסט שחלק ממכונת הרעל ומדף המסרים וזה, עכשיו כאילו, אתם מנסים להכר כל דיון ענייני בסיפור של... וזה לא יצליח.
טוב,
זה לא
אני יצליח. אתן לי אינסרט ראשון, אתה יודע, איך אומרים? בוא נפתח ככה
עם... מתחמם, אתה אומר, עד עכשיו היה קריר.
עד עכשיו באתרים. דוד, לדודי אמסלם, לשר דודי אמסלם, שאני באמת, הוא התארח כאן לפני כמה ימים, ואתה יודע, אפילו שיבחתי את האופן שהוא דיבר, דיבר מתון, דיבר טוב, אבל יש לו איזה נטייה... כל יום להכניס אנשים לבית סוהר, שזה משהו, זה סוג של, אני לא יודע איך להגדיר את זה, כל יום מישהו נוסף נכנס לבית סוהר, על ידי השופט דודי אמסלם, בואו נשמע.
יש לו נטייה, אני לא יודע למה הוא נתפס דווקא לעולם הדימויים הזה. לשלוח אנשים לבית הסוהר, ויש שני דיירים חדשים בבית הסוהר, התקנו את הקליפ.
דן חלוץ, אהוד ברק, זאתי הכנופיה. צריכה לשבת בבית סוהר. אהרון ברק, שלדעתי צריך לשבת בבית המעצר היום.
תבין, אני מבחינתי אנשים האלה צריכים לשבת בבית סוהר.
בלי מנדלבליט, אלשיך, שי ניצן.
אני חושב ששקמה ברסלר צריכה לשבת בבית סוהר עד סוף היה. האלוף גיא. כל אלה וחבריהם.
לשבת בכלא?
הם צריכים לשבת בכלא עד סוף חייהם, לא לראות יום אור.
צריך להעמיד אותה לדין על כל השנתיים האחרונות, היא וגיל לימון. בן אדם צריך שלם על מעשה, נעבור פה עבירות חמורות מאוד, פגיעה בביטחון מדינת ישראל, הלכה למעשה, לא אני אומר את זה, סימואר אומר את זה.
טוב, אני פונה כאן, אם יש לו זמן, לנציב שבס, קצת שקוע בכל מיני עניינים, בחקירות. שמע, לפי הקצב שדודי אמסלם מכניס כאן אנשים לבית סוהר, חייבים מיד, עכשיו, דחוף. להקים לפחות שלושה בתי סוהר חדשים, כי אצל דודי אמסלם, הרשימה הולכת וגדלה, הוא מכניס אנשים בקצב אש לבית סוהר. השר דודי אמסלם, בבקשה, תירגע, מספיק,
קודם כל,
מספיק,
קודם
כולם לבית סוהר, כל יריב פוליטי לבית סוהר, אני אפילו מפחד לחשוב מה יקרה אם באמת, אתה יודע, יום אחד תינתן בידך אפשרות להכניס כאן אנשים לבית סוהר. תירגע, דודי אמסלם, הם יריבים פוליטיים, קשים, אבל אתה יודע מה, בוא נצא לברק זהב ותענה לי אחרי זה.
ובכן, קודם כל זה גג נפלא דרך אגב על דודי אמסלם ששולח אנשים לבית סוהר. אני מניח שבכל הסינקים האלה לקחו כאילו נגיד מכמה ערוצים, שבטח הוא דיבר על אותו אחד.
תגיד לי, אתה דיבר על אותו אחד. כמה אנשים אתה הכנסת לבית סוהר?
דרך אגב, אני
הייתי... 10 שנים האחרונות.
אני דרך אגב הייתי מכניס לא מעט אנשים לבית סוהר, דרך אגב. קודם כל...
פוליטיים.
לא, אני הייתי מכניס... האנשים האלה שאתה עומד בפקק חצי שעה והם באים ועוקפים מימין ומנסים להיכנס. אני
ריבים פוליטיים.
אז אני הייתי מכניס אותם לבית סוהר. מי שהמציא את הזיתים, לדעתי, צריך להיכנס לבית סוהר קל. השפיץ של המיטה, אתה מכיר? שאתה דופק את הזרת? אני לחלוטין, מי שהמציא את השפיץ של המיטה, מבחינתי, מה זה כלא ל-200 שנה. אבל בוא, אולי לא צריך לשלוח את כולם לכלא.
תודה אני, רבה, אני, באמת
אני,
תודה.
אולי,
תודה,
אני יהודה. חושב, אני לא בטוח. יש מצב טוב
ש... אהוד ברק, דן חלוץ, אולמרט, ברסלר.
דרך אגב...
שקמה ברסלר.
דרך אגב, אם דן חלוץ...
יהיה כאן דיון מחדש, אם נכניס כאן לבית סוהר, יהודה שלזינגר.
אני מטפל בזה, אני חושב...
בדיוק, יעשה מחשבה נוספת.
מצד שני, אני חייב להגיד לך, שאם לצורך העניין בסרצינות, יש אנשים שחסמו כבישים, למשל, כמו דן חלוץ, אז דינו, כמו כל האנשים שבשנת 2005 חסמו כבישים ומצאו את עצמם בכלא. למשל, אותם הייתי שם בכלא, כמו בדיוק ששמו את האלה בכלא. אם יש אנשים שחסמו כבישים, עוד ברק, אני לא יודע אם הוא חסם כבישים.
נוחה,
אבל גם דן חלוץ חסם כבישים, כן.
דעתך נוחה, גם הנגד במילואים, למשל. וגם הארבעה האלה שירו את הזיקור, וגם הנגד במילואים, דעתך נוחה, שמיושבים בתנאים כאלה כבר שבועות.
זה בדיוק מה שאמרנו, זה בדיוק העניין. אנחנו בימין, בניגוד אליכם, בשמאל, ברלביזם, אנחנו מאוד ענייניים לדבר הזה. כמו שאמרנו שהעונשים נגד פלדשטיין והנגד היו מופרעים ומוגזמים
והזויים ומטורפים,
אז גם הנורים,
אז שמעתי אתמול את אביב,
רגע,
שמעתי אתמול את אביב בוקר תוקף את תנאי המעצר של הנגד,
מטורף, ולכן אנחנו מאוד מאוד ענייניים. ואני אומר לך, דרך אגב, מפחד מאוד אגואיסטי, מה שעושים עכשיו, והשמאל צריך להיות אותו דבר, מה שעושים לפלדשטיין ולנגד יעשו אחר כך לנורים, ומה שעושים לאנשים של נורים, ואיך שמרביצים נגיד לאנשים בהפגנות, ירביצו אחר כך לימניים. זה בדיוק אותו דבר, זה משהו שהוא חייב להיות סימטרי.
בוקר טוב לאלון נמרודי, אביו של החייל החטוף תמיר נמרודי.
שלום
אלון, מה שלומך בימים אלה?
רע מאוד.
אני חייב לפתוח במשהו אישי ושאתה בסדר עם זה, אתה יודע. בנובמבר 2023 ציינתם את יום ההולדת ה-19 לתמיר.
נכון.
ואני זוכר שהייתה יוזמה להפריח בלונים צהובים.
נכון.
וביתי המנוחה, יובל, זה, מרגע שהיא שמעה ליוזמה הזאת, אתה לא מבין, התעסקה רק בזה. אני חושב שהיא דאגה להפרחה של מאות רבות של בלונים צהובים, לכבוד יום ההולדת, לציון יום ההולדת של... לציון יום ההולדת ה-19 של בנך, וזה, אתה יודע, כל פעם שמדברים עליך, על בנך, אני זוכר את הבלונים הצהובים האלה. ועכשיו...
כן, לדעתי גם דיברנו על זה, שוחחנו על זה בקצרה באחד השידורים הקודמים שלנו.
נכון.
אז כמובן, חיבוק גדול לך, כי לצערנו, גם אתה עברת אסון.
כן.
ברמה האישית, כן, וציינו את יום הולדתו ה-20, ממש ב-15 לנובמבר האחרון, גם פה היו הפרחות בלונים, במהדורה מוקטנת, מה שנקרא.
אלון, אתה שומע את הדיבורים על עסקה, מה זה עושה?
כן, אני שומע, אמרתי, לא טוב.
אתה יכול להרחיב?
כי קודם כל, הדיבורים על עסקה, זה לא פעם ראשונה שיש דיבורים על עסקה, אנחנו חווים את החוויה המצמררת הזו כבר חודשים רבים, והעסקה הזו הייתה חייבת לקרות, אני בעצמי שואל, אם זה אותו דבר כמו שהיה במאי, למה זה לא קרה במאי, מה השתנה? והעסקה, במתווה שאותה מוביל, אותו מוביל, את המתווה ביבי נתניהו, זה מתווה קטסטרופלי לעשרות רבות של משפחות.
למה?
לעשרות רבות של חטופים.
למה?
כי המתווה הזה, העסקה הזו, שמתייחסת לבערך 30 חטופים הומניטריים, ואחרי זה יהיו שלבים נוספים, מי מבטיח את האחרי זה, מי מבטיח, ומה זה בכלל הומניטרי? מי לא הומניטרי מתוך כל 100 החטופים שנמצאים שם? גם אלו שנרצחו בשבי או נחטפו כגופות, כולם חייבים לחזור בצורה מיידית. גם אנחנו שמענו לאחרונה מעין אמירה כזאת, יש חללים הומניטריים. מה זה חלל הומניטרי? אתם מכירים את המושג הזה? אז אני אחדש לכם, יש מושג כזה.
כן.
חלל הומניטרי, כן.
אבל יש לי שאלה, אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד מעניין. היו שני פורומים מרכזיים, פורום משפחות החטופים ופורום תקווה, שדי ככה פעלו בנפרד. אני זכור עוד לפני שבועיים שראש הממשלה נתניהו ממש קיים שתי פגישות עם כל אחד מהפורומים האלה, ונתן אמר דברים הפוכים, אבל נעזוב את זה. ועכשיו בעניין הזה של הצורך בעסקה אחת, לא עסקה בשתי פעימות, משותפת לשני הפורומים,
לשתי הקבוצות. חייב לומר פה משהו.
לא, זה סוג של קונצנזוס.
הדרישה הזו לכולם היא מ-day one. אוקיי. מ-day one. עכשיו, כל אחד אתם קוראים לזה שני פורומים, אז פורום תקווה דורש את כולם בפעימה אחת,
נכון.
ובצדק, אבל בתנאים מצוימים. המטה החטופים או שאר משפחות החטופים מדברות על את כולם בפעימה אחת, במה שנקרא בכל מחיר. זה דברים שלכאורה לא מקובלים על פורום תקווה ולא מקובלים על ביבי. מי שגרם לפיצול הזה ולשלבים הללו זה בכלל ביבי נתניהו ולא אף אחד אחר, שלא יספרו לנו סיפורים, אני מכיר את הדברים ואני יודע את הדברים, כי זה יותר נוח ויותר פופולרי.
כן, אתה יודע, שמעתי משפחות חטופים, שכאילו, הנה, יש מהר הזדמנות, אז אתה כאילו כמובן לוקח מה שיש מהר ועכשיו, כדי להציל את מה שאפשר.
אוקיי, אז להציל את מה שאפשר, יכולנו לעשות את זה הרבה פעמים אחורה, כמו שאמרתי, לא מעט פעמים, גם לגלנט שהיה שר ביטחון, ולעוד בכירים כאלו אחרים במערכת הביטחון או שרים בממשלה, אי שם בנובמבר 23, במקום שאנחנו נהיה המבוגר האחראי, ונקבל את מה שאפשר להציל, כי זו הייתה הצעה, אפילו שזה לא היה לפי ההסכם שכביכול לחמאס הסכים לו, אני מדבר על הסיבוב האחרון שהתפוצץ, ואז חזרנו ללחימה עצימה, ויכולנו לחסוך ולהציל את חייהם של עשרות רבות של חטופים. לא נהגנו כמבוגר אחראי.
אבל יגידו לך נציגי הממשלה, אני חושב שתתעמת עם הטענה הזאת, שאם היינו, נגיד מלכתחילה, תורשים או כולם או אף אחד או שום פעימות, הרי יותר מ-100 חטופים ששוחררו בכמה פעימות לא היו נמצאים היום בינינו, אחינו ואחיותינו חוזרים לחיים בקושי כזה, בקושי אחר, אבל איתנו בישראל.
הייתה על השולחן הצעה לשחרור כולם כבר בסוף אוקטובר 23.
אוקיי, אבל זה נגמר. אנחנו עכשיו,
נגמר, אנחנו עכשיו
בסוף דצמבר 24.
מה עושים הלאה?
אז אני שואל, אז תראה, אז יש טענה באה ואומרת, בוא, אני מציג לך אותה, לא כי אני חושב שהיא נכונה, אני מציג לך אותה. מה אומר לך, תקשיב, תתניע, תתחיל, שיהיו כאן חלק מאחינו ואחיותינו, חלק מהגופות שיבואו לקבר ישראל.
אנחנו צריכים את כולם.
לא, אז אתה אומר, או כולם.
והתנאה הזאת, הסטארטר נתקע כבר במאי, כי אנחנו רק מתניעים ושום דבר לא נדלק ושום דבר לא מתחבר, כל אחד נאחז בעמדתו, כל פעם יש איזה טריז חדש שמדינת ישראל תוקעת, לפעמים זה גם החמאס, עכשיו הרבה אנשים בתוך החמאס כבר לא רלוונטיים, הפכו להיות לא רלוונטיים, התעדו. אז מי שרלוונטי כרגע מוכן כנראה, אנחנו ניזונים משמועות. אנחנו לא באמת יודעים. אני לא יודע אם אתה יודע יותר ממני, יכול להיות שאתה יודע יותר ממני מתוך המקום שבו אתה נמצא, או היית, אבל הקולות לכאורה שאנחנו שומעים מתוך מה שמעבירים מתוך החמאס, והם מוכנים לעסקה שתכלול את כולם בפרקי זמן קצרים יותר ממה שמדברים עליהם במדינת ישראל, תמורת הפסקת לחימה. אין בינינו, אין באמת לחימה עצימה ואין לחימה אינטנסיבית בעזה, ברצועת עזה כבר חודשים רבים, יש פעולות נקודתיות, וכל האמירות האלו על עד 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 חיסול החמאס, אנחנו יודים שזה לא יקרה.
אז בוא נהיה יותר קונקרטי. אז אלון, בעצם מה שאתה בא ואומר, חמאס מוכנים כולם תמורת כולם, תמורת הפסקת לחימה, נכון. ישראל, או בואו נקרא לילד בשמו, בנימין נתניהו לא מוכן להפסיק את המלחמה, בגלל זה העסק תקוע.
נכון, חד משמעית. חד אל... משמעית, ביבי נתניהו, מאינטרסים אישיים שלו, תוקע, חד משמעית, תוקע את העסקה, ביבי נתניהו מקריב חיי חטופים, והקריב חיי חטופים, תמורת הביטחון שלו, והדברים שהוא רוצה, להשיג ברמה האישית. אז אנחנו פה נמצאים בלופ שלא נגמר. אם העסקה היא אותה עסקה כמו שהייתה במאי, שום דבר לא השתנה מאז. למה עכשיו זה כן יכול לקרות ולא קרה אז? כמה חטופים נרצחו או נרצחו מאז מאי? בואו, אפשר לספור את זה. זה לא מעט.
שוחחתם לאחרונה עם מישהו מהממשל, מהממשלה? שרים,
אנחנו
קץ,
כמשפחת משפחת החיילים החטופים, אני קורא לזה. אנחנו היינו בפגישה שבוע שעבר עם ישראל כץ.
איך התרשמת?
היו שם הרבה שתיקות, זאת אומרת הרבה מאוד דברים שהוא לא רצה להיכנס אליהם. אני ברמה האישית כן אמרתי לו שהוא נמצא עכשיו בעמדה עם הרבה מאוד כוח, ואם הוא ישתמש בכוח הזה, כמו שהוא עשה דברים בעבר, כשהוא רוצה, הוא יודע להזיז דברים, האחריות בידיים שלו, הוא יכול ליצור מצב שיש עסקה, שתהיה עסקה, הוא יכול ללחוץ על ביבי כל מיני נקודות שישפיעו בשביל להביא את כל החטופים הביתה.
מה הוא אמר?
אבל הרבה, הרבה מאוד דברים שהוא מילה פיו מים, הוא לא רצה לדבר עליהם.
זאת אומרת, הוא בעיקר הקשיב.
כן.
אלון נמרודי. תודה שדיברת איתנו, ואני חושב שלכולנו, כולנו מייחלים רק דבר אחד, לראות את תמיר בבית כמה שיותר מהר.
תמיר ואת כולם,
ואת כולם.
תודה.
אף אחד לא שווה יותר מהשני. אף אחד.
ברור. תודה.
תודה רבה, אלון.
תודה לכם.
מה, בהמשך לשיחה עם אלון נמרודי, אנחנו נמצאים באמת במאני טיים של המאני טיים. יש אמנם כמעט טיפול מוחלט על כל השיחות ועל כל המגעים, ואם אתה ניזון ממשהו, אתה ניזון מכלי תקשורת, קטר, מצרים, ארצות הברית, אבל אתה יודע, ועל רקע כל הדברים האלה אני שוב מזהה שסמוטריץ' ובן גביר מקשיחים עמדות בכל הקשור לעסקת חטופים. אתמול שמעתי שבן גביר בכלל מתנגד לעסקה, שום דבר, כלום. וסמוטריץ', בואו נשמע מה הוא אמר אתמול ברעיון לרדיו קול ברמה.
אני חושב שעסקה לא טובה שלא משרתת את המטרות, את האינטרסים של מדינת ישראל ושל הביטחון שלה ואת הניצחון במלחמה. חמאס נמצא היום בשפל הגדול ביותר שלה, אני חושב, מעל תחילת המלחמה, גם המצוקה הצבאית הגדולה והאזרחית הגדולה. זה לא הזמן להניף לו חבל הצלה. ראש הממשלה יודע מה הקווים האדומים שלנו, אני מעדיף לומר לו את הדברים בתוך החדר הסגור, שזה מוכיח את עצמו בשנה האחרונה, יש לנו השפעה גדולה מאוד על ענייני המלחמה וההתפתחויות שבה. אני חושב שעסקה לא טובה שלא משרתת את המטרות, את האינטרסים של מדינת ישראל של הביטחון שלה ואת הניצחון במלחמה, ונדמה לי שגם לא את החזרת החטופים, כי בסוף דובר על עסקה חלקית. אמנם נזכה לראות כאן בבית חלק מן החטופים, זאת שמחה גדולה, כל אחד עולם ומלואו, ומצד שני אנחנו משאירים מאחור לא מעט חטופים אחרים, וגם זה בעיניי דבר מאוד בעייתי.
אני אומר כאן נתניהו, באמת, שמעת אותם, לך לעסקה, לך בכל הכוח לעסקה, בוא נראה איך זה יעבור, בוא נראה מי ידבר, בוא נראה מי יתנגד, בוא נראה שיעמדו האחים והאחיות שלנו ככה ממש על פתח היציאה מהשבי הנורא, בתנאים הנוראים. יוכלו לצאת החוצה, וסמוטריץ' ובנגביר יתנגדו. בוא נראה את זה.
לא, אני, לא, לא הבנתי, לך לעסקה כדי להראות את סמוטריץ'
לא, ובנגביר. לא, לך לעסקה כדי לשחרר אותם. ואני אומר לך, תתעלה מכל רעשי הרקע.
אם אתה מקבל עמדה ביטחונית, רצינית, אחרי מחשבה עמוקה, שאומרת מה יהיה פה...
כל גורמי הביטחון בעד עסקה.
טוב, נדבר, יש לנו 30 שניות, לא נספיק לדבר על זה, אז אולי כדי שנדבר על זה בזה. לך לעסקה, לא כדי, בוא נראה אותך עם סמוטריץ' ובן גביר, לך לעסקה, אם זה הדבר הנכון למדינת ישראל בשעה הזאת.
סופר,
אבל, אבל,
סופר
לא,
אבל, נכון.
אבל יש עמדה של סמוטריץ' שמותר כן. וצריך להקשיב לה, יש בה היגיון. דרך אגב, זה לא חדש מאתמול, אני שומע את זה בישיבות עשייה המון זמן, יש לנו אבל 10 שניות לסיום, אז אנחנו נמשיך את הדיון הזה אחרי הפרסומות, אחרי הפרסומות והחדשות.
יישארו איתנו.
אז לא ללכת לשום מקום.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר 103 FM ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר
1-2 שלום, שלום לכם, אנחנו בשעה השנייה איתי יהודה שלזינגר
איתי, אנחנו ביחד, אני לא
בסדר, איתי וביחד סיימנו את השעה.
תמיד אמרו לי, אני מלמד הילדים תמיד. זה סרי ואני.
סיימנו את השעה הראשונה עם...
עם סוגיית עסקת החטופים. אבל תדע לך, אני בקונפליקט עם הדבר הזה. הרי מה קורה כל השבוע? יש שיפור, לא מנה זה, ואז אומרים כלי התקשורת, הכי טוב שנדבר פחות על החטופים, ואז נותנים סשן 10 דקות, כמה לא טוב שזה מדברים על החטופים. אז אני לא רוצה שעכשיו נעשה שאני אומר שהתקשורת אומרת לא לדבר על החטופים, ואז אני אדבר על זה שלא לדבר על החטופים.
לא, אבל אתה לא מבין, יש כאן הבדל דרמטי. כשאומרים לא לדבר על החטופים, זה שאלה שנמצאים בסוד העניין לא ידברו על החטופים.
לא, מדברים על זה שהדיבור בתקשורת.
ידליפו, יתדרכו, יתראיינו.
לא, 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 זה על התקשורת.
אז זה יכול לגרום נזק בשלב הקריטי.
לא, הביקורת הייתה שככל שנדבר על זה פחות בתקשורת, כך ייטב יותר. ואז כולם מדברים מדברים על זה בתקשורת. כן, שמעתי גם ב-12 וגם ב-14, גם בחברים שלי. כמה שפחות לדבר, גם לדעתי אפילו ירון אמר. לא חשוב.
אתה טועה, ואני אגיד לך למה. מכיוון שזה שאני ואתה נדבר, זה לא יעלה ולא יוריד. זה שידברו על זה באולפן הזה ובאולפן ההוא, לא יעלה ולא יוריד. אבל אם רון דרמר עכשיו יבוא ויתראיין ויפרוס את כל הלבטים, הכשלים, הקשיים, זה יכול לפגום, כי הצד השני ישמע. לכן אנחנו יכולים להמשיך לדבר, ואתה יודע מה? צריך לדבר על החטופים.
צריך לדבר על החטופים.
ואפילו חובה לדבר על החטופים.
יש הבדל בין לדבר על החטופים לבין לדבר על עסקת החטופים.
על העסקה, אני אומר, למעט לדעתי, מעטים מאוד, מעטים מאוד שנמצאים בתוך הלופ, מעטים מאוד גם בקבינט, מה שנקרא המלחמה. לדעתי זה על כף יד אחת האנשים שמצויים בתוך העניין. כל השאר לא יודעים, ממודרים, בהנחיה של נתניהו. נתניהו ממש היום, בשלב הזה, אני אומר לך איזה מידיעה, ממדר גם בכירים בממשלה, מהחשש שתדרוכים, דיבורים יפגעו בעסקה.
אומר זאת ככה, כיוון שאני, ואתה מכיר אותי פה לאורך שבועות ארוכים, לא נותן פרטים ולא מדבר מתוך, למרות שבשיחות תאים חברי הקבינט זה עולה, אני ממשיך לשמור בדיוק על הדבר הזה, לא לדבר. דרך אגב, גם בוא, כולם נורא נורא נחרצים, אתה בוודאי יודע שצריך להפסיק את הלחימה, צד שני בוודאי יודע שאסור להפסיק את הלחימה, אני אומר לך אמיתי, אני לא יודע להגיד לך איזושהי עמדה סדורה, בעיניי מה שאתה אומר, רגע, אני אתן לך ואני מרים לך, בעיניי מה שאתה אומר, נשמע לי מאוד הגיוני, נשמע לי הגיוני, אז הגמורה, סינואר מזה, זה החטופים במקום הראשון, צריך לעשות את זה, נשמע לי סופר הגיוני, אני שומע אחר כך את סמוטריץ' בישיבות עשייה, הוא מסביר למה בעיקרון, עצם העובדה שאנחנו מנהלים מסע ומתן עם חמאס, שאנחנו אמרנו שבמטרת המלחמה הראשונה, הדברים שעליהם אנשים יצאו למלחמה, נהרגו, שילמו בדברים הכי קשים, זה למגר לחלוטין את החמאס, ואם אתה עושה עסקה איתם, זאת אומרת שאתה משאיר אותם עדיין על הרגליים, ואתה גם מעלה מחירים וכל... גם העמדה של סמוטריץ' בעיניי, ואתה לא יודע מי ישחרר, את מי אתה משחרר, ואיזה סינוארים הבאים אתה משחרר, גם הטענות האלה, בעיניי נשמעות לי מאוד מאוד הגיוניות, ועל כן אני מנסה לא להכריע,
בוא נמצא את זה במשפט, נעבור לנושא אחר, יודלה, הכל טוב, הכל טוב יפה, למעט דבר אחד, אין זמן,
גם הטענה הזאת נשמעת בעיניי הגיונית,
אין זמן, הם מתים שם, הם מתים, אתה יודע, לא צריך להיות בצוות המסע ומתן של
כמה שאני מכבד את הטענה שלך, הנחרצות שלך מפחידה אותי.
בסדר, תפחיד אותך, תפחד ושהם יחזרו, תפחד מהפעם ושיחזרו הביתה, כי כל יום שעובר הם מתים, מתים, מתים. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו.
רגע, לא, תמשיך את הנקודה הזאת, כי זה נורא חשוב.
כל יום שעובר זה לא משהו שאני יכול לחבר איתך, ואלמנט הזמן הוא לא קריטי, הוא לא פקטו. אלמנט הזמן הוא פקטו.
כתב אתמול מישהו
משהו. שבא לך סמוטריץ' ואומר, חבר'ה, נמתין, יהיה זמן, נלך, אבל הם מתים. אתה עוד כמה חודשים.
כתב אתמול מישהו.
אין עסקה, כי אין עם מי.
כתב אתמול, לא יודע מי זה, אני לא מכיר אותו אישית, אבל זה איזשהו, אולי מישהו אמיתי, אולי לא. בני בשן, בטוויטר, כתב אתמול דברים מאוד 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 יפים בדיוק על השיח הזה, וזה 20 שניות. חטופים יקרים, בני ערובה שנחטפו על לא עוול בכפם. עם ישראל כולו רוצה בשחרורכם. אל תאמינו למה שאינטרסנטים שתפו לאנשים מעטים את המוח שאולי ראיתם בטלוויזיה. יהודי העולם כולו מחכים לרגע שתשובו הביתה, גם רבים שאינם יהודים. מאות חיילים מתו כבר כדי לשחרר אתכם ולהגן על עם ישראל. אלפים נפצעו עשרות או מאות אלפים נפצעו בנפשם. יותר ממחציתכם כבר חולצו. יש ויכוחים על מה הדרך הנכונה. אין ויכוחים על הנכונות לשלם מחיר עצום כדי להשיב את כולכם. אין ויכוח שהשלטון לעשות הכל להחזיר אתכם בריאים ושלמים ככל שניתן למדינה, תהיו חזקים, עם ישראל כולו, יהודי העולם כולו מחכים לכם. וזה בדיוק חלק מהדלגיטימציה שעושים לימנים, שכאילו כל השבוע, כאילו הימנים או זה, הם אטומים, הם לא רוצים לראות אותם פה, הם לא אכפת להם שימותו. אני, אבא של אלון נמרוני אמר את זה בשעה האחרונה, זה הביטויים. עכשיו, עם אלון נמרוני אני לא אתווכח בשידור, לא משנה מה יקרה, לא משנה מה הוא יגיד, אני לא אתווכח איתו בשידור, זכותו לומר את הדברים הכי קשים, אין מה להיבהל מזה. דרך אגב, גם לא נבלתי שעינב צנגאוקר דיברה השבוע נגד זאב אלקין במילים הכי קשות. זו זכותה, כל אחד מביע את הכאב שלו איך שהוא רוצה. אבל הפוך, וזה הבעיה העיקרית, זה מה שלדעתי מדברים כל הזמן על זה שהתקשורת הופכת כאילו אנשים ימניים, כאילו סמוטריץ' הוא ליבו קר והוא לא רוצה לראות אותם. יש שיקולים כבדי משקל, יש שיקולים שאתה לא יודע איזה סינואר אתה משחרר, אין לך את הפרצופים והשמות של הלולים למות משחרור אסירים, יש פה את העניין של להשאיר את חמאס בשלטון. אלו דברים שאי אפשר להתעלם מהם, ואני קורא לך, גם אתה, אני חושב שצריך לפעול קצת יותר בפחות סימני קריאה, יותר סימני שאלה. עכשיו אפשר לעבור
עכשיו אני רוצה לעבור לעניין ועדת החקירה.
בבקשה.
שזה נושא של דעתי באופן כזה או אחר, השר דודי אמסלם, שהוא גם השר המקשר.
נפלת עליו היום.
רגע, לא נופל, אני מצטט אותו, אני משמיע את הדברים שלו כאן ברמה, שישפטו המאזינים מאזינות, אני לא מביע בשלב זה שום דעה. אבל ביום רביעי הוא עלה על דוכן הכנסת, רביעי שעבר, לפני יותר משבוע, 8 ימים, ואמר בצורה נחרצת,
לא תהיה ועדת חקירה
ממלכתית בראשות שופט עליון. למה ככה? לא תהיה. עכשיו אני רוצה להשמיע לך, לא לפני, אתה יודע, איך אומרים, קולות לא מעבר הרחוק, מעבר הדי קרוב, לפני שנתיים, בחצי.
לא, אתה עושה עוד פעם את הסשן של ביבי וכולם.
רגע, תן לי, מספיק.
אבל שמעת את זה השבוע.
לא, משהו אחר.
יאללה, פנק אותנו.
ואל מול הנחרצות שלו ושל גלית דיסטל אבריאן, שאתמול באמת הגיע לשפל המדרגה, שהיא מודיעה שיש לנו 3 מוקדים, אנחנו נעבוד נגד ראשי הצבא, נגד ראשי, איך היא אמרה, השופטים, מערכת המשפט, וראשי התקשורת, שמנסים לעשות קומבינה ולהקים ועדת חקירה ממלכתית. בואו נשמע מה הם אמרו על קשקוש. מה זה קשקוש? קשקוש הקשקושים, רוגלות, סיפור שהיה לפני 2.5 שנים, אני אומר לך, לך תעשה בבדיקה, אף אחד לא זוכר את זה, אבל זה אז, הדבר הכי דחוף היה אז לאופוזיציה בראשות בנימין נתניהו, עם דיסטל ועם אמסלם ועם כל אלה, הדבר הכי דחוף בעולם היה להקים ועדת חקירה בראשות שופט עליון. אז היה כן אמון בבית המשפט. היום, כלום, על הטבח המורה. בוא נשמע מה הם אמרו היום ומה הם אמרו אז. בבקשה.
הצהל, צמרת המשפט והתקשורת. שיחלמו שניתן להם לעשות ועדת חקירה ממלכתית על אסון הטבח.
אנחנו לא נקים ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו נקים ועדת חקירה של העם, אמיתית, הגונה, ישרה. אנחנו לא נשתוק ואנחנו נמשיך להתעקש עד להקמת
זה לפני 2.5 שנתיים. מיקי זוהר, תקשיבו איזה
כל יום, כל שעה וכל רגע שעובר בלי ועדת חקירה הוא פשע למדינת ישראל. אנחנו נרעיד!
דיסטל, נרעיד!
עד שאתם תבינו, לא לעזור לכם!
אם אין כלום, מדוע אתם מפחדים מוועדת חקירה ממלכתית?
אני דורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית מיד, עכשיו!
עכשיו אתה מבין, זהו, רוגלות, כן, אני מזכיר לכם, ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט על רוגלות, עמנו אז, דיסטל הבריאן, שהאדמה תרעד אם לא תקום ועדת חקירה, והיום, שנה ושלושה חודשים כמעט מאז הטבח, הכל כך נורא, הכל כך קשה, עם כשלים אדירים, עם צורך כמעט קיומי, בוא, לא עושים ועדת, לא מקימים ועדת חקירה כדי זה השם, ההוא השם, א', זה חייב לעשות כדי למנוע, לעשות הכל כדי למנוע, לנסות לפחות, למנוע כישלון כזה, למנוע קריסה כזו, למנוע באמת אסון כזה, זה חובה, זה חובה גם ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט, גם תחקירים של צה"ל, זה כדי שאנחנו לא נתעורר בעוד 50, 60, 40 שנה לטבח נוסף כזה, כי תחו עינינו מלראות את מה שקורה מסביב. זה חובה, והאנשים האלה יעשו הכל היום בראשות נתניהו למנוע ועדת חקירה ממלכתית. כזכור, על קשקושים הם עשו ועדת חקירה ממלכתית כשהם היו באופוזיציה, על הדבר הזה הם יעשו הכל? לא. ממציאים כאן איזה בלוף שנקרא ועדת חקירה של העם. שלושה אופוזיציה, שלושה קואליציה, תסתגרו לכם באיזה מבנה, באיזה מקום, תמשיכו לריב עד קץ הימים, זה יגיד ככה, כולם מפוזיציה, זה יגיד ככה, הוא יגיד הפוך, אף אחד לא יאמין, לא לזה ולא לזה, או הצד שלי יאמין לנציגים שלי, והצד שלו, של הקואליציה יאמין לצד ובכן. שלו, וככה זה יימשך. שום דבר אמיתי.
ובכן, חייבת לקום ועדת חקירה, חשוב שתהיה ועדת חקירה, יש פה כל כך הרבה כשלים, גם לפני, גם אחרי.
שכנע את החבר'ה.
אוי ואבוי, ועדת חקירה, תקשיב טוב למילים שאני אומר.
תגיד לדברים האלה בערוץ 14.
אני אומר את זה כל הזמן. בערוץ 14. כל הזמן אני כותב ואומר את זה, אבל אתה לא מחכה לפאנץ' יותר חשוב, שבו אני רוצה שאתה תתקומם נגד הדברים שאני אומר. חשוב מאוד ועדת חקירה, אוי ואבוי לממשלת ישראל הנוכחית, אם בראשות ועדת חקירה יעמוד שופט בית משפט עליון. רק השבוע, רק אתמול, ראינו מה שווה חנן מלצר, כבוד השופט בדימוס. רק אתמול ראינו מה הוא חושב על הנציגים, שהם לא מבינים כלום בדמוקרטיה, שהוא הדמוקרטיה, שהוא הכל, הוא יודע, הוא הידע, הוא האלוהים עצמו. רק אתמול ראינו, רק לא מזמן ראינו את השופטת ענת ברון, לדעתי זאת הייתה, שהורידה את גלימת בית המשפט, ובום! נתנה על כל הממשלה הזאת סשן בעיתון, כאילו כמו אחרונת המפגינות מקפלן. אתה רוצה שברשות ועדת חקירה ממלכתית יעמוד עוד אחד מהאנשים האלה, שהשופט עמית ימנה אחד מהאנשים שלו, שאנחנו יודעים מה דעתם על הממשלה, על הממשלה הזאת, אנחנו יודעים מה היה פה בשנה שלפני השביעי באוקטובר, אנחנו יודעים שכבר לא מדובר באלילי אדם נטועים וחפים מכל שיקול דעת, שנכנסים לחדר ולא שומעים שום דבר, אנחנו יודעים בדיוק מה עמדתם. אתה רוצה שחצי עם יאמין היום לשופט בית משפט עליון כשהוא עומד לחקיר, כשהוא יחקור את החקירה הזאת? אז ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט לא יכולה לקום, נקודה. יותר מזה, צריך פשוט לבדוק גם צדדים במערכת המשפט. דיברנו על זה לדעתי בעבר, בגץ עינויים, האירוע של יועץ משפטי של כל חייל שהסתובב פה עם איזשהו פרקליט מהפרקליטות. כל דבר כזה צריך לבחון גם את האספקטים המשפטיים שליוו את המלחמה בשנים האחרונות, ואת זה שופט עליון לחלוטין, לחלוטין לא יכול לעשות, ואף אחד לא סומך עליו. ולכן צריך, רק שנייה, ססי, ברשותך, עורך דין ססי, בוקר טוב, ולכן, אולי גם אתה תיתן איזה.
אומר בוקר טוב וממשיך לדבר, בנו לשמוע אותו.
קודם כל מכבד אותו. אני רק, להפך, אני רוצה שהוא יצטרף לטיעון, ואז אולי הוא יסתור אותי לחלוטין, או שהוא יסכים איתי ב-100% כמו שאני בטוח שיקרה.
אז תשאל אותו, תלגיד לו בוקר.
עורך דין, יאללה, אוף.
בוקר טוב,
עורך דין. גמרת אותי באמצע שוונג.
בוקר
טוב. תנו לבן אדם לדבר.
עורך דין ססי גז, אתה תגיע לפתח תקווה. עורך דין ססי גז, בוקר טוב, מומחה לדין פלילי ולעבירות סברון לבן.
בוקר אור לכם.
רק בעניין ועדת, אנחנו תכף נדבר על משפט נתניהו שמדהים שעוד לא דיברנו עליו בכלל היום, אבל רק לעניין ועדת חקירה ממלכתית. עמדתך? בראשות שופט.
ברור שצריך להיות ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט. חד וחלק. אני גם לא מבין כל האנשים האלה. מה אתם אומרים בעצם? ש-75 שנה לא היו שופטים בישראל? שכל מה שאמרו עד היום שופטי עליון, הכל לא נכון? אתם מבינים? אני ממש לא מבין את ה...
אז אני אסביר, אני אחדד.
רגע, דקה, אני הבנתי, שמעתי, תן לי עכשיו לדבר.
בבקשה. אני אשמח מאוד.
תקשיבו, כל הרטוריקה הזאת, כאילו שופטים, תראו את הפשוט שהם עושים, הכל שטויות בריבוע, בואו, בעברית פשוטה. מי יכול לחקור כזה אירוע? אתה רוצה שהגוף שימנה, הגוף שנחקר, הוא ימנה, באמת, אתם רוצים שהם יבדקו את עצמם, איזה דבר, יש שופטים מספיק טובים בבית המשפט העליון בדימוס, ימנו אותו, הוא גם לא לבד, ימנו ועדת חקירה ממלכתית, ולא יעזור לאף אחד שום דבר, יש יותר מדי משפחות, גם בבוחרי הליכוד, אני לא מצליח להבין את המחשבה, מי מוביל את המחשבה הזאת בכלל, שיכול להיות שאת המחדל הכי גדול שהיה אי פעם בישראל, יבדקו אלה שימנו מישהו...
לא הבנתי, אבל למה רק שופט צריך? למה? לא, לא, אין אנשי אקדמיה טובים, אין יוצאי צבא לשעבר, אין כל מיני פרופסורים, שתיים צבאים מגיעה ביטחונית. יש רק שופטים במדינת ישראל, רק הם היחידים עלי אדמות שיודעים לחקור.
תגיד לי, ממה אתם מפחדים? לא אתה, ממה הם מפחדים?
אני אסביר,
למה הוא?
אני אסביר.
לא, מה אתם מפחדים?
אני מאוד מפחד, אני מאוד מפחד.
רגע, עד האירוע, שנייה,
שנייה. אנחנו מנהלים שיח, אתה בטלפון, אתה לא יכול לדבר. אתה לא שומע.
עד האירוע הזה, עד האירוע,
תנו
לי רגע לדבר. עד האירוע הזה, ביבי נתניהו, הוא עצמו תמיד אמר ועדת ממלכה, אתה יודע, על הרוג, על ה... על הקלטות האלה, מסתרות, הוא בעצמו קם ורצה בעדת פגע. מה, אז הוא האמין לשופטי עליון? כולכם אמרתם לשופטי עליון? לא מזמן זה היה. ב-22 אני לא טועה שהיו בעדת כל העניין הזה של האזנות סתר. קם ביבי נתניהו וכל בני מלקקה, ואמרו כולם בכל רם, בכל רם, בעדת חקירה ממלכית. מה קרה בשנתיים האלה? פתאום אתם לא מאמינים לשופטי עליון, אתם עצמם אמרתם את זה.
אני אסביר.
אתה
מעלה נקודה טובה, תן לי רק לשאול, ואנחנו נראה שיח כמו שצריך. מה שקרה בשנתיים האלה...
רוצים להגיע לביבי?
רגע, תקשיב.
טוב.
מה שקרה בשנתיים האלה, בדיוק בשנתיים האלה, ראינו בשנה לפני 7 באוקטובר, ראינו בדיוק מה קרה. הממשלה ניסתה לעשות רפורמה משפטית, מערכת המשפט עלתה על בריקדות, אנחנו רואים את השופטים, כמו ענת ברוד, מורידים את הגלימה ויוצאים על הממשלה, אנחנו רואים מה השופט מלצר חושב על הממשלה, ואנחנו פתאום מבינים שוואלה, אנחנו לא מאמינים ששופט בית משפט עליון, שהוא בניגוד עניינים. עזוב רגע, אני שם בצד,
למה בניגוד עניינים? שנייה, שנייה, שנייה,
שנייה, שנייה, רק תן לי
לשים את
זה. אם שופט צריך לחקור, למשל, את כל התנהלות מערכת המשפט, בסדר? נגיד,
האם היו בה...
לא הבנתי, מה זאת אומרת, אתה חושב שלא צריך, שלפני שבוע, לא צריך לבדוק את
זה. תן לו, רבותיי.
אתה עוד פעם בטלפון ואתה לא שומע את השיח.
אני יודע בדיוק מה
שאתה לא שומע את השיח. אני שואל שאלה והוא עונה, זה שיח נורמלי. עורך דין גרדין, חגיד את הטענה שלי.
יודע, יש פה אנשים שמתחילים עם סיסמאות, ואתם, אני לא רוצה להגיד לך תמים, כי שלזינגר אתה לא תמים, ממשיכים את הקו הזה, כאילו עכשיו שופטים צריכים לחקר, שום שופט פה לא צריך לחקר, ואם שופטים צריכים לחקר, רגע, ואם שופטים צריכים לחקר, שופט עליון בדימוס יודע לחקור אותם, הוא כבר לא, אין לו מה להפסיד, והוא לא לבד, ורבותיי, כדי לעשות בדיקה אמיתית וטובה, צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, לא יעזור שום דבר, אנשים שנפגעו, אתם עושים מה, גם הימין רוצה את זה, גם הליכוד רוצה את זה, אני דרך אגב איש ימין, מה קשור כל הדבר הזה שאתם רגע מפילים כל יום רפש על עוד שופטים מיליון, כאילו עכשיו יוצא מסע במדינת ישראל, שכל, אתה יודע, יושבים אנשים לבית סוהר, שומעים אותך, הם לא מאמינים מה שאני שומע, שמה, כל אלה שיושבים
בדיוק,
הם יכולים להיות משחקים, כל אלה יושבים על אוהב את זה כפם, בוא נמנה, תקשיב, תגיד לי את האנשים האלה שאתה רוצה אותם, ועדת חקירה, והם יגבו גם בשופטים, וישכו גם לבית סוהר.
ססי, אני מזהיר אותך.
דודי אמסלם, בוקר טוב, נא להכניס גם את סוהר לכלא.
ססי, אני מזהיר אותך, אני מזהיר אותך. אם אתה תמשיך להגיד דברים הגיוניים וענייניים ומקצועיים, אתה תאושם בשמאלנו. תיזהר.
בוא נחזור. מה אתה אומר לי? בזמן האחרון יש להם ביטוי חדש כל יום.
נו.
הוא צריך לשבת בבית סוהר.
יפה, גם אתה. תצטרף לה...
גם אתה, בבקשה.
כל יום.
גם
אתה, תגיד לאמסלם, שאין מקום בכלא.
לא, אני פניתי לנציב שב"ס, שיגמור את העניינים שלו, שהוא חשוד בהם, צריך להקים מיידית 3 בתי כלא. עכשיו בוא נעבור למשפט נתניהו, מספיק, יהודה, מספיק. משפט נתניהו, תספר לי מה קרה אתמול בקשר ל-82
ו-15
הפריטים, בעניין אתר וואלה. בוא תספר, תסביר לאנשים.
אתה יודע, דומני שאין מוקש או בור שהפרקיטות לא דרכה עליו. כאילו נתנו לה משימה, לך תדרכי על כל המוקשים שיש בדרך לכתב אישום, ועם כתב האישום. אתה לא מצליח להבין את זה. התיק הכי חשוב במדינת ישראל. באמת תיק חשוב. הכי חשוב שהיה אי פעם. תיק לא משפיע רק על אדם אחד, על מדינת תמה. דרך אגב, אתה שואל את דעתי, כל מה שקורה במדינה הזאת, בין אם אתה ביבי או בין אם אתה נגד ביבי, קרה בגלל התיק הזה. כך אני מאמין, כך אני בטוח בעצמי. כל אשר הרע עד היום, כל מה שקורה לנו היום, יושבים למעלה מ-20 פרקליטים, וכל טעות אפשר אתם עושים אותה. אני לא מצליח להבין. מה אתם עכשיו טוענים? אתם עכשיו היא רוצה זמן לחשוב על כתב אישום שהיא צריכה להשאיר אותו.
בנחת,
להשאיר אותו בעל פה, כן. להשאיר אותו בעל פה יצחק, את צריכה עכשיו לחשוב, את מאשימה, תראו רבותיי, תיק
לא, אבל איך זה קורה? ססי, אתה מכיר אותם יותר
טוב. אני אסביר לך, אני אסביר לך.
איך קורה, רק שאלה, איך קורה, כי באמת, אתה אומר 20 פרקליטים, במשפט, אחד המשפטים הכי חשובים במדינת ישראל, איך קורה, אתה יודע, אתמול דיברו על זה ש-80 פרטים, מהסיפור לא נכונים. עכשיו אני אומר, בוא הנה, יכול לקרות 1, 2, 3, 10, 80 פרטים לא נכונים. אתה יש לך עורך דין מתמחה שטועה ב-80 פרטים, אתה שולח אותו ללכת למכור זיתים במקולת. מה, איך הם ממשיכים בכלל לעבוד?
אתה יודע, זה לא הטעות הראשונה בתיק. וזה לא הטעות העשירית בתיק. כל טעות אפשרית נעשתה בתיק הזה, אתה יודע, אני לא רוצה לומר את מה שהמליזים אומרים, שהם לא האמינו שביבי נתניהו ינהל את התיק ויגמור את זה כבר בהליך מוקדם. תראה, תיק 4,000 לא היה צריך להיות מוגש. אני אמרתי זה ביום הראשון, לא על עבירת שוחד. והוא באמת, התיק שוחד לא היה פה מההתחלה. תראו, כדי להוכיח שיש עבירת שוחד, צריך לעבור מכשולים גדשים מאוד. הראשון זה שהיה סיקור חיובי, או העדפה. שניים, שהסיקור חיובי בא מביבי נתניהו. שלוש, שיש קשר סיבתי בין מה שביקשו אותו סיכור חיובי לבין הכתובות שהוא נתן. הם לא עוברים אף מדרגה, מההתחלה, לא צריך כלום. עכשיו תראה, השופטים אמרו את דעתם כבר, זה כבר לא אני אומר. זה גם לא רז נזרי אומר, שהוא אמר את זה כבר בהגשת כתב אישום, אחד מהבכירים שהפרקליטות אמר, אל תגישו את זה. כבר השופטים אומרים את זה. עכשיו תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, יש לי ניסיון רב, לא יכול להיות בחיים, באמת, באף אפשרות, אין אפשרות, שכשהשופט אומר, בשלב כל כך מאוחר, אומר, שלושת השופטים אמרו את זה בישיבה מתוכננת, לא בהערה ספונטנית, הם גם לא אמרו את זה בתחילת המשפט, הם אמרו את זה בשלב הסופי, תרדו מתיק השוחד של 4,000, תרדו מתיק השוחד, עכשיו. בית משפט שכל המלם שמאזינים יבינו, בית משפט לא יכול לאלץ אותם לרד מהתיק, אבל בית משפט אמר את זה, הם הגיבו קשות, לא יורדים במקום לשמוע, בשמה, הרי השופטים האלה, היום, בוא נגיד ככה, אם היום השופטים יגיעו למסקנה שאפשר להרשיע בשוחד, אתה חושב שהם מסוגלים לעשות את זה אחרי מה שהם אמרו בכל רב?
נכון. רגע, תן לי להגיד לו משהו, תן לי, עורך דין ססי, רגע, שנייה. אתה 3,422 שנה כבר עורך דין, נכון? ואתה עדיין, אתה עדיין תמים. למה אתה תמים? כי אתה באמת דן את התיק הזה לפי רגע האם הם טעו או לא טעו, ולפי זה שהשופטים אמרו תרדו מהשוט אחד והם לא יורדים, זה לא הסיפור. הסיפור, כמו שגיא פלג אמר, רוצים, הם חשבו שהוא יקרה.
לא, אני לא.
הם חשבו שהוא ילך לעסקה.
גיא פלג לא התכוון לזה בכלל.
הם חשבו שהוא ילך לעסקה. הם חשבו שהם ילכו אותו, שהם ילכו לעסקה, וכל מה שהם רוצים.
לזיגר, אני לא טוען. אני, רגע, רגע. שלא תבינו ממני.
טוב, די!
לא, תפסיק לצעוק ככה, מנכ"ל. לא, אני אדבר איתו.
מספיק.
גם אני יודע לצעוק.
אתה לא יודע
הוא נועל,
זה
סיף שאלה.
די, מספיק,
מה הצעקות האלה? מה קרה?
עורך דין גז,
האירוע הוא בכלל.
תנו לי רגע, האירוע הוא לא פוליטי, תקשיבו. תנו לי לגמור עד הסוף. אני אומר לכם שהאירוע הוא לא פוליטי, ושלא ישבו שם מרטיפים של הפרקליטות, ואמרו בואו נוריד ראש הממשלה מכהן, בגלל שהם מאמין, תפסיקו עם הדברים האלה. באמת, דרך אגב, אני גם מתפלא שזה הקו, שטוענים בבית משפט. מה, אתם באמת חושבים שבית המשפט יכתוב, יגיע למסקנה, הוא יגיד שהאירוע הוא פוליטי, ושהפרקליטות תעשה את זה מטעמים? באמת, בואו תטענו, יש טענות מספיק טובות ענייניות. ענייניות. תיק 4,000, תיק השוחד, הוא לא תיק. הוא ענייני לא תיק, טעו מי שהגיע למסקנה, אבל הם לא פוליטיים, הם לא עשו לי מטעמים רעים, הם קמים בבוקר, עושים את העבודה שלהם, ותפסיקו כל הזמן עם הקונספירציות, רבותיי, יושבים אנשים בבית סוהר, ואתם לא מבינים מה עשיתם במדינה הזאת, עם כל הקונספירציות האלה. אתה יודע, אמר לי פעם, איזה קליינט, לא מזמן, אומר לי, תגיד לי, איך אתה רוצה שאני אבוא למשפט אם ראש הממשלה אומר שסופרים תיקים, וגם שר הפנים, הוא קורא לשר הפנים, כן, זה בן גביר, שר הביטחון הכללי הלאומי, מה שקראו לו, גם הוא אומר אותו מנסים לספור לו תיק. אז הוא אומר, כל המדינה, אתם לא מבינים מה קרה במדינה?
הבנו.
אתם... רגע, תקשיבו רבותיי.
אני מבין,
הנקודה מוצ... התיק 4,000, זה שימו לב, דרך אגב, בית משפט אמר רק תרדו מהשוחד, הוא לא אמר תרדו מ-4,000 מהפרת אמונים. ולכן, רבותיי, מה שקרה אתמול בבית משפט, זה מאוד מאוד פשוט, השופטים תפסו ואמרו לבית משפט, אמרו להם, רבותיי, אתם לא יכולים באופן כללי להגיד 80 פריטים סתם. אתם עוד צריכים להגיד שביבי ידע עליהם, איך הוא ידע? מי אמר לו? זה לא פשוט, זה
אנחנו במשפט שלי. עורך דין ססיגז, ברור, אני רוצה שאלה קצרה, תשובה קצרה, כי זמננו תם. סיפור דחיית העדות בגלל הסיור בגולן הסורי, זה משהו שהוא נראה לך סביר?
תראה, שופטים הם לא מטומטמים. אני נראה לי שחסר לנו מידע. זה לא בגלל הסיבוב הזה.
לא זה, אבל אמרו את זה בפתח הדיון.
תראה, אם, לא, הם אמרו בגלל הסיור, אבל הם לא אמרו מה היה עוד בסיור. אם ביבי נתניהו, אני רוצה לומר משהו לכל אלה שממהרים להגיד, שופטים הם לא מטומטמים, הם לא נוצאים לו יום בגלל זה, דרך אגב, הם שואלים אותי, אם אני בית משפט, אני אומר לו, אין בעיה, כל יום שאתה דוחה, באותו יום, באותו שבוע, יש לך עוד יום, שני, שלישי, רביעי, שומעים, אם אתה דוחה, אנחנו שומעים את זה ביום חמישי, שימו לב, לא יהיו בקשות חיות יותר. אבל, ברגע שאתה, חסר לנו פרטים מה היה בפגישה הזאת, מה אתם באמת חושבים שהתחייה הייתה בגלל סיור בחרמון?
זה מה
שאמרו. לא, מה היה בסיור אנחנו לא יודעים. לכן אני אומר, תיתנו יותר קרדיט גם לבקשה, אם בית משפט נתן לו, ואחרי ששמרו את הפרקליטות ואת ההתנגדויות, כנראה שזה לא היה עוד סיור, הוא לא הלך לטייל.
עורך הדין ססיגז.
ססיגז, המון המון.
המון המון תודה שהיית איתנו, שיהיה המשך יום טוב.
נשתמע עוד, נשתמע.
אני רוצה רגע להגיד משהו. אם אני מציע בשיחה אחת לאחד ביניכם, אז אולי יהיה שלום.
אנחנו מאוחדים תמיד, יקרי, תמיד.
לא יהיה. יאללה, שיהיה יום טוב. בוקר טוב לקובי לוי מאשדוד, הלום קרב.
שלום לך, בוקר טוב, ברק.
בוקר טוב. ואני רוצה לספר על סיפור שקרה לך אתמול. אתה ניסית לעלות על אוטובוס עם כלב השירות שלך.
לא, זה דביס, זה היום שאני בערב, לא אתמול.
אוקיי, אתמול זה פורסם. אגב, ניתן קרדיט להודעה רן מאתר וואלה. ביום שני בערב אתה מנסה לעלות עם כלב השירות שלך. הנהג מסרב בתוקף, מזמין משטרה, ואתה מספר שהשוטרים עיקו אותך, כופפו את רגליך, עצרו אותך, הרגשתי חסר אונים ומושפל, סיפרת. בוא תתאר לנו מה היה.
אני בא לעלות, אני תוך כדי שאני עולה לאוטובוס, הנהג אומר לי, אתה לא יכול לעלות עם הכלב שירות, וגם אני מסביר לו שזה כלב שירות, יש לי תעודה, וכמובן מופוס עם רתמה עליו. הוא אמר לי, לא. הוא עצר את האוטובוס, הוא אמר לנוסעים, אני לא נוסע שהוא לא יורד באוטובוס, ותוך כדי הוא מזמין לי משטרה, והוא מנסה להפעיל לחץ דרך האנשים שיושבים באוטובוס עליי, ותוך כדי האנשים באוטובוס זרקו לי הערות, כל מיני הערות, ואז...
מה זה הערות? מה? קיללו אותך? אמרו דברים בגנותך?
אתה תראה מהאוטובוס, אתה לא אמור לעלות עם... ואני מבין גם שזה כלב שירות ושחוד במדינת ישראל.
נכון.
קובי, אתה מסביר להם? אתה מסביר להם את הסיטואציה?
גם למי? לאנשים...
לנהג,
בטח שסברתי לו שזה כלב שירות ויש לי תעודה ומותר לי. אומר לי, לא, אתה לא יכול לעלות עם הכלב. אנשים מפחדים. אז רגע, אז מה אני עושה? אם אני נכנס לקרינה ומישהו מפחד, אז מה, אני נפוץ מעליו? אם אני הולך ברחוב ומישהו מפחד, אני כמובן, כמה שיותר מנסה, שגם אם מישהו נרתע, כמובן לוקח את הכלב לתא של האדם השני לא ייבהל, ברור. אני בתחבורה ציבורית, אני צריך לחזור הבית. ואני רק אדגיש, אני באתי מביקור של משפחה שכולה בפתח תקווה. כן, ישבתי כאן 3 שעות עם ההורים, שאיבדו את בנם. לפני זה כמעט חודשיים, והגעתי לשם לתחנה בגאה, והנהג מזמין מעדת משטרה, והשוטר, אני מציג בפניו את הפעילה של הכלב שירות, והוא ראית את הנהג למטה, דיבר איתו, אני ראיתי למטה, רציתי לשמוע מה הם מדברים, ואז אני, ואז השוטר אומר לי, תעלה מיד לאוטובוס, אותו לא, רוצה לשמוע מה אתם מדברים. ראיתי מצדדים כאלה דברים, לא יודע מה, ואז הוא אמר לי, שוב, תעלה לאוטובוס, אמרתי לו שלא, אני מוצא להיות פה. ואמר לי, ולפני זה שוב, אני מדגיש, הראיתי לו תעודה, הוא עשה עוד פעם תעודה מזהה, ואמרתי לו, לא, על מה אני אביא לך תעודה מזהה? ותוך כדי הוא מנסה לתפוס אותי בידיים, תוך כדי שאני עולה לאוטובוס, הצלחתי לעלות לישב ליד מורפיוס באוטובוס, והוא אמר לי, אתה עצור כרגע, וניסה לשים עליי אזיקים, ותוך כדי שהוא צועק עליי, מכה אותי בגופים בפנים, והוא לא מצליח להשתלט עליי, והוא מתגבר בעוד שוטרים, שהפעילו אלימות קשה, כולל הוא, כלפיי. רק אחרי רבע שעה הם הצליחו לרתק אותי, לא, שישה שוטרים הרימו אותי, שישה שוטרים הרימו אותי לנהלת משטרה, ועם פלוס עם טייזר תשמלו אותי, ולא, ואת הכלב שירות לא הילו אותו איתי, הם רצו לקחת פה לבית הלביה בתל אביב, כן, כלב שירות שלי, והם, ואני מגיע לתחנה, הם הביאו שם מדה שטיפלו בי, פשוט כף יד השמאלית והימנית, מכות של חשמל וסריקות של האזיקים, גם לא עסקו אותי מידיים מקדימה או מאחורה, פשוט טיפלו לי את הידיים מהצוואר, ואני לא יכול לעשות, אני קופה ככה בנהל, ואני מגיע לשם רק אחרי רבע שעה, אני ניסו לצאת לכלב ואיזה כלבייה עירוני של בתל אביב, ולא הצליחו, ואז הם הביאו אותו אליי, ואז הקצין אומר לי, אתה צריך להיכנס את אותה המצר, אני מסביר, וגם אני, לפני זה, אני מסביר גם לשוטרים שם, עשו לכם, ואני צורח להם, עשו לכם לעזות אותי, אני מוגבל נפש, אני מתמודד.
אף אחד שם מכל השוטרים, אתה אומר, לא בא ועוצר, אומר, רבותיי, בוא נשמע,
בוא לא נראה. אפילו לא הפעיל לשנייה שיקול דעת, לשנייה, שיקול דעת של שנייה.
מדהים.
תפעיל שיקול דעת.
מדהים.
תגיד, מישהו דיבר איתך אחרי פרסום המקרה? כי ראיתי שגם השר בן גביר הוציא איזושהי הודעה שהוא תומך בך.
חבר הכנסת, ישראל קורן, קרויזר משהו?
קרויזר, כן.
קרויזר, כן.
מעוצמה יהודית, כן.
כן, הוא דיבר איתי, והוא אמר לי, אני על זה, וגם הבנתי שאישו את השוטרים. הוזמנתי להעיד במחה, שאני יכול להגיד לכם, כרגע אני לא מסוגל ללכת לשם. גם הוזמנתי למפקד מחוז תל אביב, והסברתי לו שאני פשוט לא מסוגל בכלל להגיע, ואני בטראומה. 5 שעות להיות בתא.
אז בוא ברשותך, נשמע את התגובות, קודם כל של המשטרה, מדוברות המשטרה נמסר, מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, רואה בחומרה את המקרה שראימש בבני ברק, במהלכו נעצר אזרח באוטובוס על ידי שוטרים, באופן אשר נוגד את ערכי משטרת ישראל, לאור זאת הנחה, לקיים תחקיר מיידי של האירוע, ולהשעות את השוטרים המעורבים מפעילות מבצעית עד לסיום הבירור. מחברת אלקטרה אפיקים נמסר, חברת האוטובוסים, אנו מתנצלים מעומק הלב בפני הנוסע, הנהג הושעה עד לסיום התחקור מלא של האירוע, ולאחר קבלת הממצאים הסופיים יערך בירור משמעתי בהתאם. אנו מקיימים מפגשים יהודיים עם כלל הנהגים ועובדי החברה ומחדדים נהלים כדי למנוע מקרים דומים. זה מניח את דעתך התגובות האלה?
לא, אני
נשאר מצלקת.
אני רק אצביר לך, אני 12 שנים לא יצאתי מהמחיק. 12 שנים, מה שמור פוס איתי, חזרתי לחיים.
מה אתה אומר, 12 שנים לא יצאת מהבית?
לא יצאתי מהבית חוץ בטיפולים, ומה שמור פוס איתי, חזרתי לחיים. וכאילו, זרקו אותי 12 שנים אחורה. אני פשוט לא מסוגל להירדם.
אני פתאום, אני חושב שאני פרסם,
תעשה לנו טובה, רק תשפר את האיכות, כי אתה פתאום נקטע, קובי. נשמע אותך יותר טוב. כן, תמשיך.
אני אומר, 12 שנים לא יצאתי מהבית, ואז מה שמוסביץ איתי חסכתי לה, חזרתי לחיים, ואני יוצא איתו לתוך מרחב, לכל מרחב ציבורי.
כן. קובי, מה נאמר ומה נדבר? זה באמת אחד הסיפורים היותר כואבים. באמת, אני באמת קווה, כמו שהמשטרה וכמו שחברת האוטובוסים הודיעו בתגובה, פרסמו בתגובה, שבאמת יעשה כאן טיפול, ובעיקר שדברים כאלה לא ישנו. אנחנו מאוד מאוד מודים לך, שיהיה לך בריאות טובה.
תרגיש טוב, קובי.
תרגיש טוב, ושיהיה, ותודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה, פרסומות.
תודה רבה לכם, ביי.
יש יום הולדת, הוא בן 62 ואנחנו שומעים אז את מסמרים ונוצות שלו. אחלה שיר, מזל טוב למיכל שטרית.
פעם יכולתי לבלוע כדור ארץ שלם, רחפתי על אופניים כשעדיים באוויר, פעם הייתי חיה ואת היית מותק, פעם חייתי באמת, פעם היית קובה אליי, עכשיו את מתרחקת, פעם היית פחות בוכה ויותר צוחקת, פעם כשהיית שמחה היית רוקדת, פעם חיית ציפורניים היית סועטת, התלבשת באור מולי, עכשיו את מתביישת, פעם היית באמת, פעם יכולתי לומר לך הרי את מקודשת, ניפצתי את הכוס ואספתי את הבית, פעם היית יכולה לסובב אותי על אצבע, פעם היינו באמת,
מפיקים, סף פלסטר ואסף נבו, אחראים על השידור, סף קורנס, אריק בן דוד ואיציק אהרון, עורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש ואסף חרמוני. אחרינו, סיוון כהן, שיהיה לכולכם, סוף שבוע, קסום, שבת שלום, בריאות טובה, בשורות טובות. תודה, יהודה.
שבת, שהשם יפנק אותך, להתראות, הרבה.
פעמיים ביטלת לי, ופעם עליי, רצית לדעת ואני שכחתי